פה סוגיה ככה יחסית צדדית בתחילת ספר יהושע, פרק ד' אני חושב, או פרק ב'? שככה היה לי איזה שנה אחת פרק ד', כן, שלמדתי, כל פעם לא היה לי פתור, סוגיית האבנים של הירדן, עוד פעם ככה נראה לכם מה. ככה הרבה שנים למדתי אותה, אבל לא הבנתי מה העניין פה. זו שנה אחת שלמדנו מדרש, וממש ככה קפץ לי איזה קשר מעניין בין הדברים, ומשם כבר הדברים התפתחו, אז ככה אני אביא לכם את הדברים כהווייתם. אז יש פה גם תנ"ך וגם תורה שבעל פה. ואפילו סיפור חסידי, אז יש לנו פה את כל הזה, תודה רבה. אז בואו נראה, זה ביהושע פרק ד', אנחנו ככה באיזה, קופצים לאיזה נקודה שהיא ממש בכניסה לארץ, באמצע מעבר הירדן. פרק ג' היה הנס הגדול של עמידת הירדן וכו', ואנחנו ממש בעיצומו של המעבר. תוך כדי התהליך של מעבר הירדן יש איזה ציווי מאוד מאוד מעניין, וקצת משונה שקשור לסוגיית האבנים. בכלל, האבנים בספר יהושע זה סוגיה. יש אבנים מהשמיים, יש אבנים בארץ, יש כל מיני סוגים של אבנים, גלי אבנים וכו'. אבל פה באמת זה משהו מאוד מיוחד, משונה קצת. בואו נראה. בסדר? אז אנחנו קוראים קודם קצת את הפרק, פרק ד'. ויהי כאשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן. תמו לעבור את הירדן, אבל הירדן עדיין עומד. זה הכהנים עדיין עם הארון בתוכו. ויאמר השם אל יהושע לאמור, קחו לכם מן העם 12 אנשים, איש אחד, איש אחד משבט, וצבו אותם לאמור, שאו לכם מזה, מתוך הירדן, ממצב רגלי הכהנים אחים, 12 אבנים, ועברתם אותם עמכם, והנחתם אותם במלון אשר תלינו בו הלילה. מה הציווי? הקדוש ברוך הוא מצווה את משה, תוך כדי שהירדן עדיין עומד, לקחת 12 נציגים מעם ישראל, שיקחו אבנים, אנחנו יודעים לפי ההמשך, זה אבנים שעליהם כתבו בספר התורה וכולי, זה אבנים ענקיות, לבחור 12 אבנים ענקיות, כמו סלעים כאלו, מתוך הירדן, ולקחת אותם איתם למלון. מלון בתנ"ך זה לא עם 5 כוכבים, זה עם המון המון כוכבים, בכוונה זה מקום הלינה, כן, שהולכים, זה יהיה בגלגל בסופו של דבר. לפי חז"ל לקחו אותם לפני כן למעמד הגריזים והר עיבל, עשו על האבנים האלה, ולאחר מכן העבירו אותם בסופו של דבר לגלגל. זה המלון, זה אותו מקום שעם ישראל הולך ללון בו, לא רק לילה אחד, הוא הולך ללון בו ב-14 שנה הקרובות. זה יהיה המחנה שממנו עם ישראל יצא לכבוש את הארץ. אז זה הציווי, לקחת 12 אבנים מתוך המקום שבו עבר הירדן קודם, ולשים אותם במלון. ויקרא יהושע אל 12 איש אשר הכין מבני ישראל, איש אחד איש אחד משבט. ויאמר להם יהושע, עברו לפני אהרון השם אלוקיכם אל תוך הירדן, והרימו לכם איש אבן אחת על שכמו. כאן אנחנו רואים שזה באמת אבנים כבדות, איש אבן אחת על שכמו. למספר שבטי בני ישראל. למען תהיה זאת עוד בקרבכם. כאן יש לנו כבר נימוק. נימוק לציווי. מה המטרה של האבנים האלה? יש פה איזה אות. תהיה זאת עוד בקרבכם. כי ישאלו בניכם מחר לאמור, מה האבנים האלה לכם? למרות את נכון, מזכיר לנו פסוקים בספר שמות, ישאלך בנך מה העבודה הזאת לכם, נכון? אז ישאלו בניכם מחר לאמור, מה האבנים האלה לכם? אמרתם להם, אשר נכרתו מימי הירדן לבני אהרון ברית השם, בעוברו בירדן, נכרתו מהירדן, והיו האבנים האלה לזיכרון לבני ישראל עד עולם. אז הפשט הוא שהאבנים האלו הם זיכרון למעבר הירדן, לנס מעבר הירדן. אלה אבנים שבאו מתוך המקום שבו הירדן עבר, והם יהיו זיכרון לבני ישראל, כשהבנים שלא ראו את הנס הגדול ישאלו, ואנחנו נגיד להם, הנה זה נס, זה מה שנשאר מהנס הגדול של מעבר ירדן. צריך קצת יותר לברר למה אבנים, זאת אומרת, אנחנו יודעים שאנחנו משווים את ההקשר של צורת השאלה, נכון? כי אומרו לכם ביניכם, מה, זה פסח מצה ומרור, זה לא תזכורת חיצונית, אלא פסח מצה ומרור זה תזכורת מאוד מאוד מדויקת, עם הרבה הרבה עומק, אנחנו לומדים בפסח, למה המצה, מה היא מבטאת, את החיפזון ומה המרור וכו'. אז כאן יוצא שהאבנים הם לא עושים תזכורת חיצונית, הם בפסח מצא ומרואה מצא של הכניסה לארץ. מה נפקא באבנים, אפשר לבחור כל דבר אחר, האבנים האלה, מה הן מבטאות? שזה ביטוי כזה נצחי באבנים האלה, שדרכם אנחנו צריכים ללמד את הבנים, הנה תזכרו, אתם רואים? זה המצא, יש מצא של יציאה ממצרים, ויש את, את המצא של הכניסה לארץ, זה אבנים. זה התזכורת. אוקיי. ויעשו בני ישראל כאשר ציווה יהושע, וייסעו 12 אבנים מתוך הירדן כאשר דיבר השם ליהושע, למספר שבטי בני ישראל, ויעבירום עמם אל המלון, ויניחום שם בגלגל. אז מניחים את האבנים האלו בגלגל. אמרנו בסוגריים שלפי חז"ל גם לקחו אותם לפני כן להר גריזים והריבל, ועשו איתם את כל המעמד הגדול, אבל בסופו של דבר הם מקימים אותם בגלגל. פסוק ט', ו-12 אבנים הקים יהושע בתוך הירדן, תחת מצב רגלי הכהנים, נושאי ארון הברית. והיו שם עד היום הזה. מה קורה בפסוק ט'? משהו חדש. זה לא אותו דבר. נכון? מה קורה בפסוק ט'? יהושע הולך ולוקח 12 אבנים אחרות. לא את אותם אבנים שהוא הוציא מהירדן. לוקח 12 אבנים חדשות ומכניס אותם פנימה לתוך הירדן. למה? מה העניין? והיו שם עד היום הזה. עד היום יש 12 סלעים בתוך הירדן שיהושע הכניס שם. מה העניין? מי ציווה אותו לדבר הזה? אף אחד לא ציווה. הוא צווה לקחת אבנים, וזה יותר מובן, אבנים שהם היו בתוך הירדן, עכשיו הם יהיו התזכורת בגלגל. מה עושה יהושע? אחרי שהוא מוציא את האבנים, הוא מכניס אבנים אחרות פנימה. מה העניין? פעם הייתי כזה כנס כזה, של מורים לתנ"ך, בעניינים וכל מיני. אז מישהו הביא את הדוגמה הזאת והוא אמר, דובר על תנ"ך וחוכמות וכו'. אז הנה, זה הדוגמה הראשונה לאקולוגיה. יהושע היה האקולוג הראשון. הוא הוציא סלעים מהירדן, ועכשיו יש שם כל מיני שבלולים שקחו להם את הסלעים. אז הוא מכניס להם סלעים של השבלולים. אולי. היה, אבל אולי אפשר למצוא עוד סיבה. זה דבר מאוד משונה, מה יהושע עושה פה? כאילו, בסדר, הוצאת את האבנים כדי שיהיה תזכורת לנס. עכשיו הוא הולך, לוקח שתי מסבלים וכניס פנימה לתוך הירדן. האומנם בשביל השבלולים. מה העניין? ומה גם שהוא לא צווה בדבר. טוב, עד כדי כך השאלה הזאת קשה שאברבנאל מציע פה, הרי יש פה עוד קושיה. מילא האבנים שהוצאנו הם יהיו תזכורת לנס, אבל האבנים שנכנסו, נראה אותם. עוד מעט הירדן יעבור שם חזרה, וזהו, עד עולם, הם יהיו קבורים שם בתוך הירדן. מה העניין לשים שם 12 אבנים שאף אחד לא מודע להם, חוץ מהחלזונות? אבל אמר אברבנאל, כנראה שהיה מדובר בסלעים ענקיים כאלו שבלטו מעבר לים, מעבר לירדן. ואז כל מי שעבר בירדן גם כן ראה את אותם 12 אבנים, כן, כשהבליטה בולטת, ואז הוא נזכר בנס. טוב, קודם כל זה מיישב קצת, וזה עדיין קשה. יש כבר 12 אבנים בגלגל, צריך עוד 12 אבנים גם מי שנמצא שם בירדן, שיהיה לו עוד תזכורת. בסדר? צריך עיון. בכל אופן, כך כתוב, יהושע הכניס את האבנים, והיו שם עד היום הזה. בסדר? שני סטים של אבנים. המדרש במסכת סוטה, הוא מלמד אותנו שהיו עוד סט של אבנים. לא רק שני סטים, אלא עוד סט אחד. איך זה ייתכן? אומר המדרש במקום 2 לפניכם, 12 אבנים הקים יהושע בתוך הירדן, נמצאת, אתה אומר, שלושה מיני אבנים. שלוש סטים של אבנים, שלושה מיני אבנים. איך זה יכול להיות? אחד הקים משה בארץ מואב, אחד הקים יהושע בתוך הירדן, שנאמר 12 אבנים בתוך הירדן, ואחד שקים בגלגל. זאת אומרת, כשעם ישראל היה בערבות מואב, משה רבנו עשה להם שם הכנה לכניסה לארץ, וכבר שם משה רבנו הקים סט של 12 אבנים. אז יש פה בכלל עכשיו איזו חידה כזאת. זאת אומרת, אם היינו עומדים באותו זמן, היינו עושים איזה תצה, תצלום אווירי, היינו רואים ככה, היינו רואים שיש פה 12 אבנים בתוך הירדן, 12 אבנים בגלגל בצד המזרחי, ועוד 12 אבנים של משה בצד, בגלגל בצד המערבי, ו-12 אבנים של משה בצד המזרחי. כן? משה מ-12 אבנים במזרח, יהושע העמיד 12 אבנים בגלגל, וחוץ לנו גם החמיצו 12 אבנים לתוך הירדן. מה קורה פה עם האבנים האלה? מה זה פה בסוף? ואתה אומר שהמדרש מקשר ביניהם. שלוש מיני אבנים. מה העניין? פרקום. אבל צריך להיות כבר קצת משמונה. כל העניין הזה. בסדר? זאת קושייתנו בפרק הזה. ואמרתי לכם, אני ככה, מין דבר כזה שיושב לך ואתה, לא יודע, לא היה לי משהו שמשיב את הדעת. הרבה דברים שיש לנו בתנ"ך, או בכלל בתורה, אנחנו צריך לספר לנו. בואו נראה את המדרש. למדנו בישיבה פה מדרש אבות רבי נתן. זה מדרש שהוא ככה די מגמין למסכת אבות. מדרש יפהפה על רבי עקיבא. כן, מדרש של חלקו לפחות הוא ידוע. זה מדרש שמתאר, כן, את הנקודה שהביאה את רבי עקיבא לעולם התורה. ודרך המדרש הזה פתאום צלצל לי, כי המדרש הזה בסוף מגיע גם כן אל, 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 אל אבנים ואל הירדן, ואולי בסוף אפשר יהיה לחבר את הדברים. בסדר? וזה אחת הסוגיות שהמדרשים עוסקים בהן ככה הרבה. גם אצל רבי עקיבא ועוד חכמי ישראל, כמו רבי אליעזר בן הורקנוס וריש לקיש. מה היה הדבר שמשך אותם אל התורה? כנראה זו סוגיה, כן? כי כשיש סוגיה כזאת, שאדם שהיה בחוץ ונכנס פנימה, זה דבר חשוב לנו, ללמוד. מה יגרום לאנשים, בעזרת השם, גם בדורנו, לחזור לתורה? המדרש הזה, שוב, יש על זה כמה מדרשים, וכל אחד מהם מביא זווית אחרת. אנחנו מכירים את המדרש עם רחל, נכון? שהיא זו ששלחה את רבי עקיבא ללמוד תורה. וכאן זה המדרש שמתאר את זה מזווית אחרת. אומר המדרש, מה היה תחילתו של רבי עקיבא? אמרו, בין 40 שנה היה ולא שנה כלום. זה עצמו דבר קשה מאוד, נכון? רבי עקיבא זה אדם עם כישרונות אדירים. זה לא אישיות רגילה. ואנחנו יודעים לאן הוא הגיע בסוף. איזו עוצמה של כישרון. לא שנה כלום, זה לא היה לו כוח. לא היה לו כישרון. יש שם איזה משהו. זה מחסום אדיר שגורם לאדם עתיר הכישרונות הזה, עם עוצמות נפשיות כל כך אדירות, לא לממש אותן. זה מחסום גדול ששם מחכה להיפתח. פעם אחת היה עומד על פי הבאר. אמר, מי חקק אבן זו? איך האבן הזאת היא חקוקה? מה גרם לה להיות חקוקה ככה יפה? אמרו, לא המים שתודיר נופלים עליה בכל יום? עקיבא הוא רועה צאן, הוא נמצא שם במקום הזה עם האבן החלקה הזאת, הוא פוגש אותה לפחות פעמיים ביום במשך כבר עשרות שנים. פתאום הוא שואל, מי חקק אבן זו? תגיד לי, אתה לא איתנו כאילו? אתה נמצא פה, אתה יודע, אתה דבר שכל ילד יודע, בטח כל רועה צאן, אתה באת מהשטח. לא המים שתדיר נופלים עליה בכל יום? כאילו, השאלה שלו נדחית בשאלה, מה אתה לא יודע? ומוסיפים ואומרים, אמרו לו, עקיבא, אם אתה קורא אבנים שחקו מים, אתה לא מכיר את הפסוק? אבנים שחקו מים. זאת אומרת, את האבנים שחקו המים. מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו. מה רך פסל את הקשה? דברי תורה שקשה כברזל, על חד כמה וכמה שיחקקו את ליבי שהוא בשר ודם. מיד חזר ללמוד תורה. ואיזה מילה פה מאוד קופצת לנו? מיד חזר ללמוד תורה. זאת המדרש פה מספר לנו שהיה רבי עקיבא כבר איזה מפגש אחד עם התורה. וזה כנראה לא נגמר טוב. זה נגמר בכל כך לא טוב שהוא לא חזר 40 שנה. בסדר? אז יש פה איזה משהו שמחזיר את רבי עקיבא. ויש פה איזה גם איזה תובנה שגם מלמדת אותנו מה היה המחסום, מה הייתה החסימה. כי רבי עקיבא, קודם כל, יש פה כמה דברים שמראים לנו, קודם כל, על האישיות הזאת. כן? הוא יכול לעמוד מול אותה תופעה כבר 30 שנה לפחות. הוא אומר, מול אותה תופעה של מים ששוחקים את האבן, והוא עדיין מסתקרן בה כמו ילד קטן שרואה אותו בפעם הראשונה. זה קודם כל. זה כבר נפש של אדם גדול. הוא ייפגש עם זה כל כך הרבה שנים, ופתאום הוא שואל את זה. רגע, מה זה אומר? לא מה יש פה פיזיקלית, הוא יודע טוב מאוד, אבל הוא שואל. נפש שואלת, נפש שמסתקרנת לראות דברים ולשאול עליהם, להתבונן עליהם במבט פנימי יותר, מבט חדש יותר. מבט שמסוגל לזהות איכויות שלא זיהיתי קודם. זה כבר מלמד אותנו משהו על האישיות הזו. ועומד שם עקיבא, בגיל 40, כתוב בהם, אולי זה גם קשור לאיזה בשלות פנימית שכבר יש בו, הוא אומר, מה גרם האבן הזה? מי חקק אבן זו? אומר לו, מה, אתה לא יודע? אתה לא... אז הוא עושה קל וחומר, זה גם קצת רואים. רואים את היסודות של תלמיד חכם עוד לפני, כן, הוא עושה קל וחומר עוד לפני. קל וחומר זה סוג של צורת חשיבה של התורה שאומרת שבעצם בדבר הקל אתה תוכל לזהות משהו שלא תוכל לזהות אותו בדבר החמור, אבל אם אתה תזהה אותו בדבר הקל זה יעזור לך לזהות משהו בדבר החמור שבמבט פשוט אתה לא תזהה אותו. כן? רבי עקיבא דן קל וחומר. אם המים חקקו את המים הרכים, נכון? פסלו את הקשה, את האבן הקשה, קל וחומר, על אחת כמה וכמה, שיחקקו את ליבי שהוא בשר ודם. לכאורה, כן, דבר קשה, והמים מצליחים לחקוק אותו, זה באמת דבר, באמת מי שמסתכל, אנחנו כאילו מבוגרים, אז לא שואלים על זה, נכון? אבל מבט של ילד שמסתכל על התופעה הזאת, זה באמת תמע על הדבר הזה. למרות שזה נמצא איתנו כל הזמן, אנחנו רואים את התופעה הזאת, אבל זה דבר מדהים. איפה יש כוח למים האלה, כן? להבקיע את הדבר הקשה. זה דבר פילי. המים הרכים האלה, הדינים האלה, מה זה? זה כלום מים, זה כלום, פשוט כלום. זה סלע, אבן, זה דבר שאי אפשר להזיז אותו בחיים. וזה מנצח את זה, וזה מפסד, זה... שוב, אם אתה מסתכל על זה במבט של מבוגר שכבר התרגל, אתה לא? אתה מפספס מה תמון בזה. רבי עקיבא, הנפש שלו היא שואלת, מה תמון בזה? וזה מוליך אותו אל עצמו, וזה מחזיר אותו אולי 30 שנה אחורה. כי הוא מגלה פה מה הוא סבר, מה היה אז, אי שם, באותה כיתה א', או לא יודע מתי, שהוא אף מהתלמוד תורה. הוא אומר עכשיו, קל וחומר, שדברי תורה, כי קשה כברזל, יחקקו את ליבי, תראה, דברי תורה, כן, שקשה כברזל, יחקקו את ליבי שהוא בשר ודם. אנחנו קצת רואים פה מה סבר רבי עקיבא על ליבו, או איזה חוויה הייתה לו, איזה חוויית ילדות הייתה לו. חוויית הילדות שלו הייתה, שלב הבשר ודם שלו, זה דבר שאין שום דבר בעולם שיכול לשנות אותו. היה לו איזה עוצמות אדירות של לב בשר ודם, אבל עם כוחות חיים אדירים וקשים. קשים, עוצמתיים, ברמה לא פשוטה. אנחנו מכירים מאמרה אחרת שלו שהוא היה בשנים האלה, תן לי תלמיד חכם ואנשח אותו כחמור. הוא היה שונא תלמיד חכמים, הוא היה מוכן לשבור עליהם את העצמות. אולי אפילו עשה, לא יודע אם עשה את זה או לא עשה את זה, אבל זה לפחות היה הרצון. והלב הזה, כן, שהוא היה מלא בעוצמות אדירות, אבל קשות. קשות, הכוונה, משהו שם היה מאוד מאוד לא פשוט. עוצמתי, כזה שיכול אולי להרוס מדינה שלמה, אם לא מקשיבים לו למה שהוא רוצה. עוצמה כזאת היא גדולה שאי אפשר לעצור אותה, אי אפשר, בטח אי אפשר לעדן אותה. אי אפשר, בלתי אפשר לעדן אותה, זה בלתי אפשר. ולא רק שהוא אמר שזה בלתי אפשר לעדן אותה, כנראה שהוא גם ראה, היה לנו ניסיון. הוא הלך לעולם התורה, ועולם התורה לא חקק את ליבו, לא שינה את ליבו. ומבחינת רבי עקיבא, יש פה איזו תובנה בבסיס של הדבר. אם התורה לא משנה לי את הלב, אין לי שום עניין בתורה כזו. אבל זה בדיוק התורה שאני שונא. כשאני רואה תלמידי חכמים שהם מבחינתי לא, הם התורה היא מהשפה ולחוץ, ואין שם איזה משהו פנימי שהשתנה ויצר עולם חדש, אז אם התורה לא יוצרת עולם חדש, עולם של טוב, עולם אלוקי, עולם טהור, אז איזה מין תורה זאת? זו תורה שבא לי לא יודע מה לעשות. זו תורה שאתה מקפיצה לרבי עקיבא את הפיוזים, תן לי תלמיד חכם ואנשח אותו כחמור, תשבור על הדבר, לא ייתכן. מה זו תורה שלא משנה את החיים? מה זו תורה שלא עושה מהפכה בתוך הלב? זה לא תורה. רבי עקיבא עוד לפני שאתה חכם הוא מזהה אותו. הוא צודק. אבל הייתה לו גם חוויה לא פשוטה לגבי עצמו, שבאמת התורה לא משנה כלום. נכנסתי, נתתי צ'אנס, וזה לא שינה כלום. פשוט לא שינה כלום. וכיוון זה לא שינה כלום, אז אני לא אחזור לשם. 40 שנה אני לא אחזור לשם. או 30 ומשהו שנה מאז שהוא היה בפעם הקודמת. כל זה, הוא עומד שם ליד באיזה זעזוע כזה, באיזה טלטלה כזאת, משנה חיים. בזכות איזו שאלה שהוא יש לשאול עכשיו, מול האבן הזאת, שהוא עומד מולה כבר עשרות שנים, ופתאום היא אומרת לו משהו. פתאום היא אומרת לו משהו, חזירה אותו אחורה עשרות שנים, ואומרת, רגע, אני אולי טעיתי אז בהחלטה היא. לפני 30 ומשהו שנה. מה טעיתי? מה התחדש? מה התחדש לי עכשיו שלא היה... שרק בגיל 40 יש לי מספיק בשלות לעכל אותו, ולא הייתי מספיק עמוק כדי לעכל אותו בתור ילד, ולכן עזבתי את התורה ושנאתי אותה ולא נתתי למקום בחיי עד גיל 40. התחדש לרבי עקיבא הכוח של העוצמה של הטיפה. העוצמה של הטיפה הבודדת. דבר שאי אפשר, ילד לא יכול לעכל דבר כזה. קשה מאוד. קשה מאוד לעכל דבר כזה. מה קורה שם בטיפה הבודדת מול הסלע? שום דבר. זה רק בגיל 40 אפשר להבין. אולי אפשר קצת קודם, אבל... זה... מה קורה שם? לא קורה שום דבר. פשוט לא קורה שום דבר. ועוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה. ולא קורה שום דבר. אז אם אחרי 100 טיפות לא קורה שום דבר, אז גם אחרי 100,000 טיפות לא קורה שום דבר, זאת אומרת, זה הכל בלוף. והכל לא, זה לא משנה את החיים. אם זה לא משנה את החיים, אז חבל על הזמן. אז זה הכל כאילו פילוסופיות. פילוסופיות שאת הלב לא יכולות לשנות. מה העניין? דבר עד מחר. בסוף המציאות היא מציאות. ובסוף הלב, העקום הוא לב עקום, ואין שום דבר שיישר אותו, ואין דבר שום דבר שיחליק אותו. אלא מה, אז בנית מלמעלה איזו פילוסופיה כזאת שיודעת לדבר יפה, זה דבר שעוד יותר מעצבן אותי. עוד יותר מעצבן, אז עדיף שלא לדבר בכלל. עם התובנה הזאת, עזב רבי עקיבא את עולם התורה. ועם תיקון התובנה הזאת חוזר רבי עקיבא. זאת אומרת, בלי התיקון הזה לא היינו מרוויחים רבי עקיבא. בלי רבי עקיבא לא היה שם בגיל 40, טוב, כיוון שהוא מוסר לנו את התודעה הזאת, יכול להיות שאנחנו יכולים לקרוא את זה לפני גיל 40, אבל... בלי התיקון של התודעה הזאת לא היה רבי עקיבא. ומהי התודעה? התודעה של הטיפה הקטנה שהאיכות הפנימית שבה, כן, היא יותר חזקה מהכל. גם אם בפועל בנגלה לא רואים כלום. לא רואים שום דבר. גם לא אחרי 100 טיפות. ויחד עם זה, אם אני רואה שהאבן חלקה ואני מבין שבסוף המים החליקו אותה, אז אני מבין שזה נמצא בכל טיפה. אני לא רואה, אבל אני כן רואה, אני יכול לראות את האבן החלקה ולהבין את זה. להבין את זה ולהבין שככה, ככה האבן הזאת הוחלקה. ואם האבן ככה הוחלקה, אז זה נמצא בכל טיפה בודדת. כל טיפה בודדת יש בה כוח אדיר שאין באף עוצמה בעולם. אף עוצמה בעולם. ויכולת לשנות עולמות. אלא מה? שזה בטיפה. שזה בטיפה. אבל טיפה בו טיפה, הם בסוף מחליקה את הסלע. בכוח, כאן נמצא הכוח לתקן, לשנות. כלומר שהכוח של רבי עקיבא הכוח מחפש, וכל כך סולד מזה שזה לא קורה, והחיים נשארים במקומם הלא מתוקן, ועוד יותר גרוע שהם נשארים גם במקומם הלא מתוקן, ושמים עליהם כל מיני פלסטרים ודיבורים יפים, ובסוף את לב האבן לא מתקנים, אבל פתאום רבי עקיבא מבין שזה נמצא שם. אבל אני בתור ילד לא קלטתי את העוצמה ואת האיכות העמוקה והשקטה שנמצאת בטיפה הבודדת. זה אני לא קלטתי. וכאן המקום הפנימי הזה שרבי עקיבא השואל, המוכן לקלף מעצמו ולעמוד מול אותה אבן שהוא עמד כל כך הרבה שנים ולשאול מחדש, פותח אותו לאיזה תיקון מאוד מאוד עמוק ומחזיר אותו לבית המדרש. מחזיר אותו לאמון בבית המדרש. אמון בבית המדרש משנה החיים. מבחינת רבי עקיבא, אם אין אמון שבית המדרש משנה חיים, משנה לבבות, כן, משנה את, 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 את עוצמות הלב, הוא לא היה חוזר. אין לו עניין להיות רבם של ישראל, יש לו עניין להיות רבם של נשמות ישראל. מי שמוליך אותנו להבין איך התורה מתקנת ופועלת ומייצרת עולם חדש. עד שהוא לא יבין את זה, הוא לא יחזור לבית המדרש. מי שהוא יבין את זה, הוא יהפוך להיות רבם של ישראל בהקשר הזה. של ללמוד איך התורה היא החיים. היא המתקנת את החיים, אבל דורשת מאיתנו את ההתבוננות העמוקה שמתוכה התחיל רבי עקיבא. ההבנה של הכוח האדיר של הטיפה, של התהליכים העמוקים והפנימיים, שרק הם באמת, אפשר לקחת את הסדר הזה ובבת אחת לשפוך עליו טונות של קובים של מים, וזה לא יפעל פה. כי זה לא עדין. כי זה לא פועל בפעולה פנימית עמוקה ועדינה. רק ככה משנים דברים באמת. להבדיל כמו בחינוך, נכון? לקחת ילד, לתת עליו בבת אחת, מה צריך להשקיע שנים בחינוך? תן לו איזה סדרת חינוך, שבוע אחד, תן לו טובי המנחנכים בעולם, מהרב פלויני ועד רב אלמויני, וכולם יתנו בו בבת אחת, וזה, לא שווה שום דבר. ככה לא פוגשים חיים. חיים פוגשים בטפטוף. חיים מצמיחים בטפטוף. וכשרבי אגב מגלה את זה, שם הוא חוזר. מ-40 שנות תוהו, עכשיו הוא התחיל 40 שנות תוהו. כן, רבי עקיבא ממש חי 40-40-40. 40 שנות תוהו, 40 שנות תורה, אחר כך 40 שנות הוראה. כמו משה רבנו. טוב, חוזר רבי עקיבא מהשלב הזה לעולם התורה. צריך בו אמון בטיפה, צריך בו אמון בתהליך, אמון בשינוי החיים. חוזר ללמוד התורה. מיד חזר ללמוד תורה. עכשיו המדרש מתאר לנו את התהליך. הלך הוא ובנו, וישבו אצלם אליו די תינוקות. כן, פה רואים את ה... כן, יכולת עם הבן ללכת לכיתה א', הוא הולך עם הבן שלו לכיתה א'. יושבים אצלם אליו די תינוקות. אמר לו רבי, למדני תורה. אחז רבי עקיבא בראש הלוח, ובנו בראש הלוח. כתב לו א', ב' ולמדה, א', ת' ולמדה, תורת כהנים ולמדה. היה לומד והולך עד שלמד כל התורה כולה. השלב הראשון של הלימוד הוא שלב של הרבה קבלה, הרבה הקשבה. א' ולמדה, א', ב' ולמדה, א', ת', א', קבל, קבל תורה, שומע. נותן טיפות לחלחל, בסבלנות, כן, לאט לאט, מקבל, מקבל, משתייך להר סיני. שלב שני, הלך וישב לפני רבי אליעזר ולפני רבי יהושע. הוא כבר עולה מעולם רק של הספיגה, כמו בבית הספר יותר, עולה לפני רבי אליעזר ורבי יהושע לעולם של בית מדרש. כאן הוא כבר ספג הרבה טיפות כבר נספגו, עכשיו מתחיל תהליך חדש. אמר להם, רבותיי, פיתחו לי תא המשנה. הוא כבר קשיר לא רק לקבל, אלא הוא הופך להיות חלק מבית המדרש. הוא רוצה תא המשנה. כיוון שאמר לו הלכה אחת, הלך וישב לו בינו לבין עצמו. תראו עכשיו את התהליך, איזה יופי של תהליך. הוא שומע עכשיו, הוא לא רק שומע, שומע, שומע. עכשיו הוא שומע הלכה אחת, הוא לוקח את זה למעבדה הפנימית שלו. הולך ויושב בינו לבין עצמו. אמר, א' זו למה נכתב? ב' זו למה נכתב? דבר זה למה נאמר? כאן זה כבר שלב שהנפש רבי עקיבא היא כבר לא רק בשלב הקבלה. היא כבר בשלב של מלחמתה של תורה, של יש לו מקום עכשיו, השאלות שלו, והוא לא יוותר על שום דבר. זה כבר לא רק לקבל, עכשיו זה כבר לשאול ולברר ולזעוק, והכל יש לזה מקום אדיר, הוא הופך להיות שותף פעיל ונותן עכשיו לעבודת המים לא רק לפעול אל האבן, אלא לחלחל פנימה. לחלחל פנימה ולהיות עכשיו, הוא בעצמו, כן, הופך להיות חלק חיים את המדרש. בכנות, בעוצמה, חזר ושאלן, ועמידן בדברים, הוא גורם עכשיו לתלמיד, לרבנים שלו לגדול בתורה. זה עכשיו יחדש, תלמיד כזה עכשיו יחדש ברבנים שלו מדרגה, ויהיה פה עכשיו תסיסה, ויהיה פה עכשיו, זה מה שהשלבים האלה כל כך נפלאים, זה השלב של הקבלה, של הענבה, אחר כך שלב שבו רב חיים וולוז'ין אומר, מתאבק בהפך רגליים ומלשון מאבק, יש פה איזה פייט אדיר. אבל מאבק שבא עכשיו להציס ולהגדיל, וכל שאלה היא מצוינת, היא באה עכשיו לברר יותר, ויהיה פה עוד ניצוצות, בית המדרש שזה יעוף, ויהיה שאגות, ויהיה מחלוקות, וזה מצוין, ככה התורה תתרבה, וככה התורה, זה כמו מים שרוצים להרבב אותם עם, עם הקמח, ובשלב מטפטפים מתוך הקמח, עכשיו צריך ללוש, ללוש, וכל אישה כזאת, היא הופכת אותה להיות חלק. ואכפת לנו, אנחנו שואלים, אנחנו הופכים להיות חלק מאיזה הוויית חיים כזאת, שמתנגנת בנו ומתנגנת דרך הנשמות של עם ישראל. וכל נשמה של עם ישראל הופכת להיות איזה כלי מנגן בפני עצמה. הוא כבר הופך להיות כלי מנגן בפני עצמו, והדברים מתחברים ביחד. והמחלוקות הופכות להיות כלי נגינה שונים שמשלימים אחד לשני. או זה משהו חי ותוסס ומפרה. הם עידם בדברים. עכשיו המדרש מסיים את התהליך הזה ולוקח אותנו לעוד משל. וגם המשל הזה, בעוד צורה מאוד מעניינת, הוא עוסק גם ביחס בין סלע למים, כמו שהמסע שאיתו התחלנו, אבל באופן אחר לגמרי. בואו נראה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, הם שואל לך משל למה הדבר דומה? לסטט, שהיה מסטט בערים, פעם אחת נטל קרדומו בידו, והלך וישב על ההר, והיה מכה ממנו צרורות דקות. ובאו בני אדם ואמרו לו, מה אתה עושה? אמר להם, הרי אני עוקר ומטילה בתוך הירדן. אמרו לו, אתה יכול לעקור את כל ההר. היה מסטט והולך עד שהגיע אצל סלע גדול, נכנס תחתיו, סתרו ועקרו והטילו אל הירדן. ואמר לו, אין זה מקומך, אלא מקום זה. זה מדרש מאוד משונה. פה זה סטט, סטט זה אדם שבדרך כלל לוקח איזה אבן ומסטט אותה, מעצב אותה. כן, חוקק בכל מיני צורה. הסרטט הזה, שלו, זה משהו משונה. הוא הולך להיישב על הר, הוא מתחיל לסרטט את ההר. הוא אומר, ידידי, מה אתה עושה? לא מסרטט עם הרים. כן, אני החלטתי לעקור את כל ההר הזה. הוא מסרטט הר ענק, או סלע ענק, כן, מסרטט את כל הסלע, עד שהוא מצליח לעקור אותו ממקומו, וזורק אותו לתוך הירדן. והוא אומר לו, אין זה מקומך, אלא זה. מה פה המשל הזה קשור? מה המשמעות שלו? הסטט הזה נראה, אז אמור להיות איכשהו קשור לרבי עקיבא. הסטט הזה נראה מאוד מאוד משונה במעשים שלו. אין זה מקומך אלא זה, למה לעקור סלע שלו יחסו לתוך ה... ואיך הירדן פתאום הופיע לנו בתוך המדרש הזה? סלע שנזרק לתוך הירדן, אתם רואות איך זה מחזיר אותנו לפרק ביהושע, אבל מה המשמעות של הדבר? הדבר הזה לכאורה הוא סוגר מעגל עם תחילתו של... יש לנו תחילתו של רבי עקיבא? שזה המים שטפטפו על הסלע. אבל על הסלע הקטן, והטיפות הקטנות, נכון? היה טיפות קטנות עם אבן קטנה שלאט לאט חקקו אותה. בסופו של רבי עקיבא הוא הסטט הזה. שהוא כבר לא מסתפק באבן קטנה, הוא כבר עוקר הר גדול ומשליך אותו לא לטיפות קטנות, אלא משליך אותו לתוך הירדן. שני המשלים הם מים וסלע, אבל פתאום עברנו לסדר גודל אחר לגמרי. מטיפות מים שמטפטפות ומעצבות את הסלע, עברנו לסלע ענקי שעכשיו יושלח לתוך הירדן. נראה שזה ממש איזו סגירת מעגל. רבי עקיבא בעצם, מה שהוא חווה על עצמו, הולך עכשיו לעשות בעצם לכל הסלע הגדול, דהיינו לכל כוחות החיים הגדולים של עם ישראל. מה מבטא הסלע? מה מבטאים המים? נכון, הסלע מבטא את כוחות החיים. האלה שלפני המפגש שלהם עם המים, נראים בלתי אפשריים לתיקון. כמו שרבי עקיבא חווה על עצמו, את הלב שלי אף תורה ואף מלמד ואף כולם ניסו לזה. כן, סובב את כולם, את כל המחנכים, את כל המלמדים, עד שעיפו אותו מהתלמוד תורה. הוא גם לא רצה להיות שם כי הוא הרגיש שזה לא משנה לו את הלב. ואת הלב שלי שום תורה לא תנה, זה בלתי אפשרי קיים. רבי עקיבא היה חתיכת אדם. והוא סבר שאין. ואם התורה לא יכולה לשנות לי את הלב, אז אין עניין בתורה הזאת, ואז הוא התרחק עד שהוא קיבל את האמון שהטיפה צריך סבלנות. סבלנות ועוד טיפה ועוד טיפה, וכל טיפה משנה ובונה ומשייפת ומצמיחה עד שבסוף רבי עקיבא למד על עצמו. למד על עצמו אחרי כן שנים רבות שנתן למים האלה לחלחל, כמו שראינו בהתחלה בקבלה ואחר כך בלחימה ולאחר מכן בהצמחת תלמידים, הוא פתאום מגלה כמה התורה הזאת שינתה לי את החיים. מה היא לא עשתה בי? איך היא לא בנתה בי כוחות חיים ותובנות חדשות ומידות והכל, כל העולם מלואו. הוא מסתכל בסוף חייו, לא בסוף חייו, בסוף התהליך האישי שהוא עבר בישיבה, והוא אומר, וואו, מה עברתי פה? נולדתי מחדש. ואז רבי עקיבא אומר, רגע, אז אם זה קרה לי באופן אישי, אז אני עכשיו, מי שמבין את זה באופן אישי, את סודה של, של, של התורה, ואת היכולת שלה לחולל חיים, ולעדן ולתקן, ולו בטיפה הקטנה, ולאחר מכן בחיים שלמים של, של אישיות, שיכולים להתעלות ולהתעלות. אז מה התורה הזאת יכולה לעשות לחיים שלמים של עם? לחיים שלמים של עולם? לכל הסלע הגדול הזה שנקרא עוצמות החיים האדירות שיש בה, שיש בה בארץ הזאת, או בעולם הזה בכלל, שנראה במבט ראשון שאין שום קשר ביניהם לבין התורה. ומי יכול לעמוד מול הסלע הזה, מול העוצמות האדירות האלה, ולהגיד, מישהו יכול לתקן את זה? אתה רואה את כל ה... אתמול הלכתי בתל אביב ככה, בהפגנה הזאת, ואתה קוראים לזה מגדלים, לא יומן, זה כמו עכבר הכפר שמגיע לעיר. מה זה? מי בנה את ה... מי חתם? מי חתם את האחריות שהמגדל הזה לא ייפול? מישהו לא חתם את ה... הוא כנראה לא איזה אדם קטן, כן? זה עוצמות מבהילות, כאילו. עוצמות מבהילות, אבל הכל סלעים, סלעים, כל בטון כזה חזק, עוצמתי, אבל כל כך דוקר, כל כך קשה. מי יכול לתקן את כל הדבר הזה? כל העוצמות האלה, והכל כל כך בולדוזרי כזה, מאיים, פוצע. לא נעים, לא רך, לא חקוק, לא עדין. כל זה צריך חתיכת אמון, שמשהו יכול בסוף שם, שמי שאפשר לקחת את כל העוצמות האלה, להגיד, אין זה מקומך אלא מקום זה. זה רבי עקיבא. זה העוצמה של תורת רבי עקיבא, שהוא רבם של תורה שבעל פה. מה שרבי עקיבא, רק אחרי שהוא קיבל את האמון על עצמו, מי שחווה על עצמו, שכן, שהתורה הזאת עניינה לשנות חיים, ויכולה לשנות חיים, את כל החיים. ומה שנמצא בטיפה הקטנה ויכול לשנות את האדם הבודד, נמצא במימיה של ארץ ישראל ויכול לשנות חיים שלמים של אומה. זה אותו דגם, זה אותה שיטה, זה אותה טיפה.
אבל זה לא בדיוק
אותו
דבר, כי
סתם
אם אני מסתכלת עלינו, אנחנו כאילו מאוד כאילו רק מי שחווה את זה שהתורה היא משנה חיים, כאילו לפעמים באמת, כאילו אפילו שיוצאים מהמדרשה ולראות אנשים שהם לא מחוברים לעולם של תורה, זה לא, כאילו, זה חומות באמת שכאילו לפעמים...
אדירות, אבל זה בדיוק הסיבה. סלע שלא פגשת מים, ככה הוא נראה. ככה הוא נראה. ורבי עקיבא בעצמו היה כזה, זה החידוש הכי גדול. שהאדם שאמר על עצמו, אני סלע ששום דבר לא ישנה אותו בעולם. אם הוא פוגשית רבי עקיבא 40 שנה האלה, הוא היה נראה כנראה כמו החבר'ה שם.
נכון, אבל דווקא היום, כאילו יש הרבה אנשים שהם נפגשים עם התורה, אבל עם היהדות בצורה כזאת לא נעימה, כאילו גסה.
גם לרבי עקיבא זה קרה.
אז איך מביאים את ה...
לא יודע איך. אבל רבי עקיבא, תראו, ברור, התובנה הזו שקראתה שם רבי עקיבא, האמון הזה, הוא עצמו, הוא גם נפגש עם תורה, זה דבר מדהים פה. הוא נפגש עם תורה לפי המדרש הזה, ומשהו שם לא הצליח. טוב, לא יודע מה, איך בורים הנס הזה שיגרום, שפתאום הנפש תשאל מחדש. אני קצת, אופה, יש בזה הרבה, אני חושב שגם החיים עצמם בסוף, לחיות בעולם של סלעים שאין בו רוח, זה סבל נוראי. עם ישראל לא יתמיד בדבר כזה. זה לא דבר שהוא בסוף, אף אחד לא רוצה לחיות באדמת ראשים, שאין בו רוח. ואין בה טוב, ואין בה... היא בסוף, אני באמת ליבי יוצא אליהם. כמה שכאילו הם החזקים, הם ממש לא חזקים. הם החלשים, וליבה מתחנן למען. ליבה מתחנן למען. הפוך, אני... אם אני דואג למישהו בסיפור הזה, זה למי שאין לו את המים. אין סלעים, בסדר, יכול להיות שיצליחו לפורר את הסלעים, ויצליחו את הסלעים חדשים, אני לא יודע. אבל מי שבא ממעיינה של תורה, ממי הנצח, לא דואג לו בכלל. לא על עצמנו אני דואג, אני דואג עליהם. ומתפלל שיבוא הרגע הזה שבו תשאל השאלה, מי חכה כאבן זו?
וזה תפקיד שלנו לבוא ו... כאילו, זה תפקיד שלנו לבוא ולחשוף את המים האלה, או שזה משהו ש... כאילו זה יותר נראה שכשרבי עקיבא גילה את זה היה על עצמו, לא של מישהו.
נכון, זה ודאי לא יבוא בכפייה. זה ודאי לא יבוא ב... כן, תראה את האבן החקוקה. יש פה תהליכים שקורים. אבל אני חושב שמי שעבר והתורה נחקקה בו, קודם כל הוא הופך להיות סוג של אבן חקוקה, שעשויה בבוא העת לגרום למישהו לשאול, מי חכה כבן זו? כן? איך יש שם טוב ועדינות והתנדבות? וזה צריך, ברור שהוא צריך לשאול. זה לא יכול לבוא בכפייה, אבל זה כן, זה יבוא אם יהיה יותר אבנים חקוקות של ארץ ישראל. כן, שילמדו את השיטה, את הדרך. כן. זה מדהים שרבי עקיבא בעצמו, זה ממש מועדור הזה, שכאילו חווה איזה מפגש עם התורה, אבל לא תורה שבנתה בו חיים. כיוון שהוא, כן, אצל שרם מסביר מאמר הדור, נכון? אצל סבותיו, כן, הוא לא פגש תורה של חיים, והוא עכשיו בארץ ישראל, הוא דורש תורה של חיים, הוא לא פוגש את זה בתורה, אז הוא, חייתו זה דבר שהוא לא רלוונטי, לא שייך, לא. אבל שכן, מישהו זוכה לנס הזה, ורבי עקיבא זכה לנס הזה, יכול היה, לא יודע מה, שאותו יום לא יהיה, אבל זכה לנס הזה. וברגע שהוא זכה לנס הזה, והוא שאל מי חכה כבן זו, והגיע לאמון הזה, וחווה את העולם הזה, שבאמת, וואו, כמה, איך זה משנה הכל, מי כף רגל ועד ראש, מפרט ועד כלל, מזוגיות ועד אומה, הכל משתנה, הכל וזה לא פוגם בסלע, זה מרקח אותו, זה מעדן אותו, זה מחליק אותו, והכל כל כך מתמלא בעוז, אבל עוז מלא בעדינות. אז רבי עקיבא לא יכול לשבת בשקט עכשיו. רבי עקיבא אומר, אז אני אשב, אני אסתת משוגע, יושב על ההר, אתחיל לסתת את כל ההר הזה. רבי עקיבא, הוא עכשיו, זה עניינו בחיים. לעמוד מול כל הר החיים האדיר, כל סלע החיים האדיר, ולהגיד, אין זה מקומך אלא זה, ולתלוש אותו ולהכניס אותו לתוך הירדן. אם ההר מבטא כבר את כל החיים הכלליים של עם ישראל, אז הירדן מבטא את תורת ארץ ישראל, לא רק את הטיפות הפרטיות של רבי עקיבא. תורה שלמה, תורת הירדן. הירדן זה המים הטבעיים של ארץ ישראל, שהיא מחכה לה לסלע הזה, ומותאמת אל הסלע הזה, לפעול עליו ולחקוק אותו ולבנות חיים מלאים בעוז של סלע, אבל מלאים ברכות ובעדינות של המים. וזה מוכן, הנה הסלע פה במים פה, מישהו צריך לחבר אותו. מישהו צריך לחבר אותו. רבי עקיבא הוא הראשון שמתמסר למשימה הזאת, כן? להשליך את ההר לתוך המים, לחבר את החיבור האדיר הזה. וזהו, אחרי שהוא חווה את זה באופן אישי, אז לזה הוא מתמסר כל חייו. אז זה המדרש. עכשיו, איך המדרש הזה עכשיו לקח אותי לפרק הזה, שפתאום דברים חבו לי, אמרתי, עכשיו אני צריכה להבין, למה זה המצא, מה קרה שם כשהירדן נעמד, כן? ועם ישראל פתאום, עכשיו כל נציג של שבט צריך לבוא ולפגוש את הסלע של השבט שלו. איך נראו הסלעים האלה? ממתי הסלעים האלה נמצאים שם? ימי בראשית, נכון? הם הסלעים הכי חקוקות בעולם. הסלעים האלה זה ביטוי לתורת ארץ ישראל. כל שבט יש לו סלע, יש לו איזה כוח חיים. יש לו איזה כוח חיים שהוא צריך לעדן אותו, הוא צריך לתקן אותו. מערכת המשפט, מערכת האומנות, מערכת המוזיקה, מערכת הכל סלעים כאלה שבמבט רגיל, מי שרגיל רק לעולם שמחוץ למים, זה סלעים שאפשר לתקן אותם. כלכלה ומערכות בין... הכל איזה סלעים, מה זה? הנה, הירדן נעמד, הירדן זה שער הכניסה לארץ ישראל. בואו תלמדו מה זה ארץ ישראל. הנה מימיה של ארץ ישראל, כן? מימיה של ארץ ישראל, תורת ארץ ישראל, תראו מה המסוגלות שלה. לבנות חיים. כל שבט יבוא ויקח את האבן שלו. ירים אותה, יראה את החזון. הנה, זה השבט, זה הכוח שלך. זה כוח החיים שלו, זה מבטא את החזון הגדול. המים יתקנו את הסלע. זה סודה של ארץ ישראל פה נחשף בתוך הירדן. ועם זה אנחנו ניקח את זה לגלגל, וזה יהיה סמל מהגלגל, אנחנו נדע על מה אנחנו כובשים פה את הארץ. אנחנו כובשים את הארץ לא כי זה משהו פרטי, זה משהו לאומי, חסר לנו טריטוריה. אנחנו כובשים את הארץ כדי לייצר דגם חיים. דגם חיים שהסלעים האלו מבטאים, ככה את כל כוחות החיים, 12 כוחות החיים כמו השעון, נכון שיש לו, זה נקרא בספרי החסידות, 12 אלכסונים. זאת אומרת, כל זוויות החיים, כל כוחות החיים, הכל המים של התורה תאדם ותתקן את כל כוחות החיים. וזה יהיה החזון שלנו, שמכוחו נלך לכבוש את הארץ. כשיהושע מזהה את הדבר הזה, מבין את עומק הדבר הזה, אומר יהושע לעם ישראל, טוב, אבל הסלעים האלה, אנחנו פה קיבלנו איזה מפגש עם החזון המושלם, המוכן, העתידי, אבל אנחנו עושים לעבוד הקדוש ברוך הוא עכשיו, שאנחנו מתחילים מעצמנו לעבוד. ביוזמה שלנו, אומר יהושע, בואו ניקח אבנים ונכניס לתוך הירדן. אלה האבנים שעכשיו הם היוזמה שלנו, הם האחריות שלנו. זה עכשיו, זה הדור שלך. פה יש את ה-12 אבנים האלה שבחגות, הם עוד לא, זה לא חוכמה לראות את האבנים שהקדוש ברוך הוא כבר דיגם לנו, ללמוד אותם בבית המדרש, וואי איזה יופי, איך יהיה רוח חיים, כמה זה הכל חלק ויפה. עכשיו יש פה, אתה רואה את האבנים האלה? אומר יהושע לשבטים קדימה, כל שבט יסתער על האבן שלו ויכניס לתוך הירדן, נתחיל את העבודה. יראה שאנחנו מוכנים לחזון הגדול הזה, שהקדוש ברוך הוא ייעד לנו ובנה לנו. ה-12 אבנים החלקות שנמצאות שם מימי בראשית, הן מבטאות את החזון שהקדוש ברוך הוא מפגיש אותנו, החזון העתידי, הנה, כוחות החיים בשלמותם, בבניינם. ה-12 אבנים שיהושע מכניס עם כל אחד מהשבטים, הוא הרתימות שלנו, ההבנה שלנו, אנחנו, ריבונו של עולם, אנחנו איתך. יש לך, אתה יכול לסמוך עלינו, יש לך פה חיילים. אנחנו רואים את הסלעים הלא פשוטים האלה, אבל אחרי שהראית לנו שזה אפשרי, לימדת אותנו את הכוח של המים ופעולתם על הסלע, אנחנו לוקחים אחריות. אנחנו ניקח, נכניס, כל אחד יכניס, זה יכניס מערכת המשפט, זה יכניס מערכת החינוך, וזה יכניס את מערכת הכלכלה, והכל ייכנס פנימה, ובעבודה סוציאלית, ברפואה, כל אחד פה יכולה לבחור איזה סלע היא בוחרת, בשנה הבאה, בעזרת השם, אחריותכם, בעזרת השם. אין זה מקומך אלא זה. לא יפריד אותנו הסלעים האלה. זה סלעים של עם ישראל, זה סלעים של ארץ ישראל. זה סלעים נהדרים, אלא מה הם פוצעים, נכון, הם לא פשוטים, הם לא מוצאים, אבל יש פה מים שמותאמים לסלעים האלה. והסלעים האלה, כן, אמורים ושייכים אל המים, אל המים האלה, הם לאט לאט, כן, צריך את הסבלנות. בלי הסבלנות של רבי עקיבא לא מתחילים לך. אין סיכוי, אי אפשר להתחיל. אין, הייאוש לא... לא בונים דברים, לא בבת אחת ולא בזבנג וגמרנו, רק בתהליכים איטיים, עמוקים. אבל מי שמבין שכל טיפה פועלת, הוא לא אומר, טוב, אבל מתי נצליח? הוא אומר, הנה, היום הצלחנו, היום טפטפנו, 4 טיפות. נו, אבל אתה לא רואה מה זה השפיע. אין לך מבט של רבי עקיבא, אבל יש לו מבט של רבי עקיבא, יש לו מבט של אמונה, הוא יודע שכל טיפה פועלת. וכל טיפה הוא שמח בה כמו איזה אוצר אדיר. אני משהו, מהסלע שלי, אני הסלע שלי זה רפואה, אני הסלע שלי זה כלכלה, אני הסלע שלי זה בכלל חיים, חיי חברה, סלעים, סלעי החיים חכים למים. ויהושע אומר לעם ישראל, אנחנו לא, הבנו, רתומים למשימה, שמחים במשימה, מבינים שכל טיפה פועלת, וכל אחד יש לו בזה גם סלע מיוחד, שהוא שייך אליו. שהוא, זה הסלע שלך, זה הסלע שלך. זה הסלע של הבית שלכם, זה הסלע של הפרט, של הכלל, של המשפחה. וכל סלע כזה הוא לא פשוט, זה לשאת אותו על הגב, אבל וואו, איזה יופי, זה קורה כל רגע. וזה מביא איתו פעולה, זה מביא איתו תיקון. כל רגע ורגע של טיפה שפוגשת בסלע, מתקנת, פועלת. מה הראיה, אומר רבי עקיבא, הנה אני רואה אחרי כל כך הרבה טיפות, אני רואה מה זה עשה לסלע. ואחר כך אני גם רואה מה זה קרה, מה זה עשה לי, ומה זה עשה אז יש פה, הבנתי את השיטה, הבנתי את הסבלנות, הבנתי גם את השמחה שנמצאת בכל טיפה. שמחת הניצחון שנמצאת בכל טיפה.
רק תורה יכולה לעשות את זה,
או ש? קודם כל, ודאי שכל תהליך רציני, גם כשאדם רוצה ללמוד מוזיקה, הוא צריך סבלנות. גם שאדם רוצה, כל דבר שאדם קונה, כן, קונה קניין אמיתי, דורש את שיטת הסבלנות. אבל בתורה זה יותר, כי זה רוחני, נשמתי, נכון? בעולם הילד מה, עולם העסקים, או עולם המוזיקה אפילו, קצת, אני אעשה דו, 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 בסוף הדו ה-50 שאני אעשה, הוא יצא לא מזויף, נכון? בעולם התורה צריך עיניים רוחניות להגיד שכל מצווה שאני עושה, וכל לימוד תורה שאני עושה, זה כבר עיניים רוחניות, כן, שרואות בפנים שזה פועל, שהנשמה מזדככת. זה קצת כמו שמשווים את זה בחז"ל לחקלאי. למה משווים את זה לחקלאי? כתוב, אמונה זה סדר זרעים שמאמין בחיי העולם יהיה זורע, נכון? כי גם החקלאי שמטפטף את המים, הוא לא רואה את השורשים, והוא לא רואה את השורשים מקבלים את המים, והוא לא רואה את כל התהליך, עד שאחרי כמה חודשים פתאום איזה עלה נובט לו שם, והוא יודע שזה כתוצאה מכל העבודה הקשה שהוא עושה. מאמין בחיי העולם יהיה זורע. זה מבט מחיה כזה שיודע וזה כלל, כל טיפה פועלת. כל טיפה פועלת, כל נקודה של קודש, וכל נקודה של רצון טוב, וכל תיקון, וכל עזרה לזולת, וכל טיפה פועלת ומעדנת ומתקנת, אלא מה? היזהרו לכם מעצבנות וחוסר סבלנות, כי אחרת אנחנו נתייאש ולא לא נוכל להיות מהר רבי עקיבא. הסבלנות, ההבנה שכך הדברים אמיתיים ועדינים פועלים את פעולתם. פועלים את פעולתם וכימה כימה מצמיחים את המציאות. וכנגד זה אני רוצה להשלים, למה יש לנו את האבנים, האבנים השלישיות, האבנים של משה רבנו. בעצם יוצא ככה, יש את האבנים של החזון, זה האבנים של הגלגל, נכון? החזון, חזון תיקון העולם, חזון תיקון הכוחות החיים. ויש את האבנים של מות של יהושע, שזה בעצם הרתימה של עם ישראל, הנה אנחנו מתחילים את זה, אנחנו מתחילים את המימוש של החזון. באים אל הארץ, באים אל הארץ, זאת אומרת, מתחילים לבנות פה מודל חיים מתוקן. האבנים של משה רבנו, אלה האבנים שעוד לא נכנסו בכלל אליהם. אלה האבנים, אלה כוחות החיים העולמיים. כנגד כוחות החיים של עם ישראל, יש כוחות חיים עולמיים, שהם מחכים. הם מחכים לראות מה ייווצר. והם הבאים בתור. טוב, כנראה שהתור אולי ייקח זמן, אבל הם הבאים בתור. דגם החיים המתוקן שיבנה פה בארץ ישראל, על ידי הכנסת האבנים שלנו אל המים, הוא יהווה דגם חיים שכל העולם מצפה לראות אותו ולאורו לבנות את כל העולם כולו. איך בונים כלכלה, ואיך בונים פוליטיקה, ואיך בונים מערכות יחסים, והכל, הכל, הכל, כל כוחות החיים, הכל ייבנה ויתוקן על פי דגם החיים הזה, שפה הולך ונוצר בתוך ארץ ישראל, על ידי עם ישראל. ולכן זה כבר האבנים העתידיות הכי, זאת אומרת, שכבר כל העולם כולו יקבל מעם ישראל את ההשראה ואת הדרך ואת השיטה, איך לתקן את העולם המלואו בכל כוחות. טוב, סיפור חסידי לא הספקנו, אז תקראו בעצמכם, יש פה סיפור נפלא, אחד מגדולי החסיד רב אברהם דובי אובריץ', מי שהולך לבצפת במדרחוב, יש שם איזה סמטה שיורדים ויש שם את הבית מדרש שלו. בית מדרש שהיה שם נס גדול שהייתה רעידת אדמה בצפת, ורק בית המדרש הזה ניצל, ומי שצופף את כל התלמידים אצלו וכולם ניסו, היה אחד מגדולי גדולי בעל החסידות. יש לו סיפור מאוד מאוד נפלא בהקדמה, כתב ספר בת עין, ספר בחסידות מאוד מאוד יקר ונפלא. אז תקראו את הסיפור, ממש סיפור נפלא מאוד, על מה זה אבנים של ארץ ישראל, כן? ואיך הקדושה בארץ ישראל נמצאת לא רק במקומות הקודש של, כן, המיוחדים, כן, העליונים, אלא נמצאת באבנים. נמצאת באבנים, אבל כוחות החיים עצמם של ארץ ישראל, בהם, כשאנחנו נדע לראות בהם את פוטנציאל הקדושה שבהם, לא לפחד מהם. לא לפחד מהם, לפעמים מפחידים כל המגדלים האלה, אבל אנחנו לא מפחדים. לא מפחדים, כי אנחנו יודעים שבסתר ליבם הם זועקים למים, וככל שהמפגש הזה של המים והסלע יתממש, יתממש בתוכנו כפרטים, כמשפחות, כקהילות, בעזרת השם, אז עם ישראל ילך וישאל מי חטא כיוון זו, ובעזרת השם המים יבנו את הסלע. זהו, אני אגיד לכם, אתם אתם, זה לא מליצה וזה לא כוחות החיים והמים הזקים שיש פה במדרש הזה וכל אחד ואחת מכם, זה דבר יקר מאוד, דבר ממש יקר. תרצו, לא תרצו, יש בכם דבר מאוד מאוד יקר, מאוד נפלא, מאוד יקר ערך בעיני הקדוש ברוך הוא, שבו שילוב כזה שבדור הזה כל כך נצרה, הדור שמחפש חיים, אבל חיים אמיתיים, חיים שהמים מפקים בהם ומעדנים אותם ומתארים אותם. חיים כאלה שבונים ומסמכים ומגדילים. רוכים את החיים להרבה יותר אציליים, ממש אציליים. וזה דגם חיים שברוך השם, החיתם פה מכוח האבות והאימהות, לספוג אותו. וזה נמצא אצלכם, וזה שייך אליכם מעצם טבע נפשכם, אבל כאן זה גם קיבל תורה וקיבל מגמה. ובעזרת השם ברך אתכם, תאמינו בגודל היקר הזה והעדין הזה, ותצמחו איתו, תשמחו בו בעיקר, תיבנו כאנשי אמונה, נשות אמונה, בריאות, שמחות, מלאות באופטימיות, ונותנות עם ישראל חיים, ובעזרת השם, בהצלחה רבה לכולם.